שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, אני סמי פרץ.
ואני איתן אבריאל.
היום יום ראשון, זה היום הראשון של אחרי החגים, עדיין עמוק בתוך הסגר של החגים, והדילמות על שאלת היציאה מהסגר מתחדדות. בראשן, שאלת חידוש שנת הלימודים. איך עושים את זה, מאיכן מתחילים, והאם זה תנאי הכרחי שבלעדיו שוק העבודה פשוט לא יכול לתפקד. נדבר עם פרופסור רונית מרגלית קלדרון מהאוניברסיטה העברית על הדרך הנכונה לשחרר את הסגר בלי לעשות טעויות.
אחרי הטעות של פתיחת שנת הלימודים בספטמבר האחרון שהזניק את התחלואה והביאה להדבקה של 15,000 מורים ותלמידים, ניתן היה לצפות שמיטב המוחות בממשלה יבנו תוכנית אחרת שתאפשר לחדש את הלימודים בכל זאת. זה טוב לכלכלה כמובן, אבל זה חשוב לא פחות להתפתחות הילדים הנפשית והלימודית. כתב החינוך ליאור דטל יסביר מה נעשה, והנה רמז קטן, לא נעשה הרבה. המשמעות, לדעתו, היא שאסור לפתוח כרגע את מערכת החינוך.
בינתיים במגזר העסקים הקטנים ורשתות השיווק לא מתכוונים לחכות להחלטת הממשלה על ההקלות, וכמה רשתות ועסקים הודיעו על כוונתם למרוד, לפתוח את העסקים בכל מקרה. התאגדות הרשתות, שמייצגת כ-400 רשתות מסחר וכ-18,000 נקודות מחירה, הודיע כי החל מיום ראשון, בעוד שבוע, העסקים ייפתחו. עדי דוברת, כתבת הכימונאות, תסביר מה זה אומר ואיך זה יתבצע, והאם הלחץ הזה על הממשלה יעבוד. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור רונית קלדרון מרגלית.
שלום.
מבית הספר לבריאות הציבור והדסה והאוניברסיטה העברית, אז תכף נדבר על המודל של פתיחת מערכת החינוך, אבל קודם כל כשאת מסתכלת על הנתונים של הימים האחרונים, אנחנו מתקרבים מאוד כבר לקבלת החלטות על פתיחה וחזרה לשגרה, או התחלה של חזרה לשגרה?
הדבר המרכזי שמעודד בעיניי זה הירידה בתחלואה הקשה, כיוון שבמהלך החגים גם ההיענות לבדיקות, לא ברור מי בדיוק נענה לבדיקות ומי הם אותם אנשים שנבדקו בחגים האחרונים, אז קשה להתייחס רק למספר המאומתים, אבל הירידה, מגמת הירידה בתחלואה קשה, שאני מניחה שהיא לא תלויה בבדיקות, היא מעודדת מאוד.
כן, כי ראיתי כמה מודלים שדיברו על זה שבשבוע הזה אנחנו כבר צריכים להיות מעבר ל-1,000 חולים קשים, ואנחנו בעצם עוד לא עברנו את ה-900.
נכון, לא זו בלבד, אלא שממש נראית מגמת ירידה, ואנחנו ב-800, זה ממש מגמה משמחת, מעודדת. יהיה מעניין לראות מה יקרה בימים הקרובים.
אז השאלה היא בעצם, אם אנחנו, אם בשלה העת לבוא ולבחון את מודל הפתיחה של מערכת החינוך, כשכמובן חשוב לזכור שאם מערכת החינוך, לפחות בגיל הרך, מתפקדת כמו שצריך, אז גם שוק העבודה יכול לחזור לתפקוד סביר. ובעצם את אומרת שיש מודל שבאמצעותו אפשר לפתוח את חזרה את מערכת החינוך? מהו המודל הזה?
אז קודם כל, אני אתן קצת עובדות רקע. נתחיל עם זה שתחלואה בילדים צעירים, אני מתייחס עכשיו לילדים עד גיל 10. כלל הילדים, מ-0 עד 19, אם הם חולים, הם חולים בתחלואה קלה, וככל שהגיל עולה, התחלואה היא יותר משמעותית מבחינת סימפטומים, וכנראה גם מבחינת יכולת ההידבקות והעברה, ההדבקה הלאה. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל גם מה קורה במערכות חינוך אחרות בעולם, ואנחנו יכולים להתרשם שיש מקומות שמעולם לא סגרו, בעיקר שוודיה, לא סגרו את מערכת החינוך, אבל, ויש מקומות שבהם הפתיחה לא הובילה לעלייה בתחלואה, לדוגמה דנמרק, שפתחו ראשונים ב-15 באפריל. ואתם יכולים לטעון, אוקיי, הבעיה היא שמערכת החינוך שלהם היא לא מערכת החינוך שלנו, זה נכון, גם הילודה שם היא לא הילודה שלנו, אבל אני אומרת, אוקיי, אז בואו ננסה לעשות את זה דומה ככל הניתן למה שעושים במקומות שבהם לא נראתה עלייה בתחלואה. כלומר, פתיחה קוראים זה קפסולות, אבל לצורך העניין חצאי כיתות. חצאי כיתות, כבר מכיתה א' בוודאות, לגבי הגנים אני לא כל כך יודעת לומר, כי אני מבינה שזה איזשהו אתגר שכנראה אף אחד לא מסוגל להתמודד איתו, אבל אני חושבת שהיה טוב בכל הגילאים, שאנחנו נעשה פתיחה בחצאי כיתות, כאשר יש מורה או מדריך אחד לקבוצה בלי החלפה שלהם, וכאשר אין ערבוב במרכאות של ילדים, נגיד במסגרות אחרות, אין מסגרות של אחר הצהריים, אין צהרונים שמערבבים קפסולות שונות. עכשיו, קיבלנו באמת בשבוע שעבר מחדר המצב של מנחי, של מנהל החינוך בירושלים, ובאמת אני צריכה להודות למרציון רגב, את נתונים שלהם מהתחלת ההתפרצות עד היום. ורואים שלאורך כל התקופות האלה, הרי הייתה פתיחה במאי, ואנחנו מסתכלים גם בחופש הגדול, וגם בספטמבר, הילדים הקטנים שלא במגזר החרדי, הם אותה פרופורציה מכלל החולים בירושלים, שתמיד היו בה הרבה מאוד חולים, לא משנה באיזה תקופה מסתכלים. כלומר, זה ממש ממש מרשים בעיניי, שהילדים הם כאן, הם לא המנוע. גם כשמסתכלים על מגמות תחלואה בשיעורים ספציפיים לגיל בילדים צעירים, אנחנו רואים שבעצם תמיד השיעורים שלהם הם יותר נמוכים משל שאר שכבות האוכלוסייה, שאר שכבות הגיל. עכשיו, מה קרה ב-1 בספטמבר? קודם כל, יש קפיצה אדירה ב-1 בספטמבר. לא הגיוני, באמת, שפתחנו את מערכת החינוך ומיד יש התפרצות. גם מה שראינו, נגיד, הגימנסיה, זה קרה לפחות 10 ימים אחרי שפתחו את מערכת החינוך בישיבה.
כלומר, זה התפרץ במערכת החינוך, אבל הדגירה הייתה עוד לפני כן במסיבות, חופשות, חג, טיולים וכו'.
בדיוק, כלומר, הטענה שלנו היא שהדברים האלה קרו כבר באוגוסט. הסוגיה הזאת, יש כאן כמה סוגיות שהן גם ערכיות וגם משקיות. סוגיה ערכית אחת היא שאנחנו מדינה עם שיעור ילודה הגבוה ביותר במדינות המערב. אז אנחנו, אם ילדים הם באמת חשובים לנו, גם החינוך שלהם צריך להיות חשוב לנו. כבר יצא דוח בספטמבר של ה-OECD, שמדגים שאובדן של רבע שנת לימודים, הוא כרוך בירידה בהמשך בממוצע של 1.1% בירידה בתל"ג. אז כאילו אני אומרת, אוקיי, יש איזה גם מחיר חברתי מאוד גדול, יש מחיר לילדים עצמם, הילדים האלה שנמצאים בבית, שלא כולם מסוגלים לקבל הוראה מקוונת, או הנחיה מההורים שלהם להוראה מקוונת.
כן. יש גם חשש שזה יגדיל פערים בין אנשים שיש להם טלפונות האלה ונגיד שאין להם.
זה בדיוק מה שזה עושה את זה. כלומר, אם אין את התשתית ואין את התמיכה ההורית, שזה בדרך כלל כן תלוי מצב סוציו-אקונומי, אז ברור שזה מגדיל פערים. ילדים שהם בבית ולא עושים פעילות גופנית ואוכלים, אנחנו לא יודעים מה, וגם לא נהנים ממפעלי ההזנה, אותם ילדים שזקוקים לזה בגלל איזושהי מצוקה משפחתית, כלכלית, אז כל אלה זה נמנע מהם. ויש את העניין, באמת, אם אנחנו חושבים של החינוך יש ערך, אז הנה הוא הולך לאיבוד. יש את העניין של המיומנויות האחרות, המיומנויות החברתיות, המיומנויות של הלמידה בצורה מאורגנת, שהם פשוט מאבדים את זה, וזה השלכות גם בטווח המיידי וגם בטווח הרחוק. אז כל זה, אני חושבת, צריך להיות מצב כזה שאנחנו אומרים, לא האם כדאי לפתוח, אלא אנחנו חייבים לפתוח, רק השאלה היא איך, ויש לנו כאן חובה שהיא גם מוסרית וגם ערכית כלפי הדור הצעיר וכלפינו כחברה.
גם אם זה יעלה בתחלואה מסוימת ולא עלינו גם פטירה של מספר אנשים באופן טיפוסי מבוגרים. אז אם לסכם באמת במשפט אחרון אחד, מהי ההמלצה המיידית שלך?
ההמלצה שלי זה לפתוח את מערכת החינוך עד כיתה ג' או ד', זה לא כל כך משנה אם זה ג' או ד', וחצאי כיתות עם קפסולות אמיתיות. בלי תלנים, בלי פעילות אחר צהריים, בלי החלפה של מורים בין כיתות, בלי ערבוב של ילדים בצהרונים. אפשר אפילו לשדרג את זה עם הגעה מדורגת לכיתות, עם הקפדה על היגיינה, לא יהיה רע, ינקו יותר טוב את בתי הספר. כל זה ניתן לביצוע, ולדעתי באמת כחברה זה צריך להיות בראש סדר מעיינינו.
רונית, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, הצלחה לנו.
פרסומת אחת ונחזור.
כלכלה, the final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission to make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a lama. To boldly go where no idiot like me has gone before and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer the mastermind Klein from Harel Insurance for a breathtaking podcast strangely named of a lama.
Hey Red, מה קורה?
What?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
Yeah, we'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer.
אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אבל למה?
שלום לליאור דאטל.
שלום סמי
בית. כתב החינוך שלנו, אז הדבר האחד שמעסיק היום את כל מדינת ישראל, ודאי את כל ההורים במדינת ישראל, הוא גורל מערכת החינוך. הסתיימו החגים, מערכת החינוך לא נפתחת, ואנחנו גם לא יודעים מתי היא תיפתח ובאיזה פורמט. אז איפה אתה עומד בעניין הזה? מה עמדתך לגבי מתי צריך לפתוח ואיך?
טוב, הבעיה במערכת החינוך היא שעד עכשיו אף אחד לא הציג תוכנית נורמלית לאיך פותרים את המערכת, בלי לחזור על הטעויות שעשינו בפעמיים הקודמות. גם במאי וגם בספטמבר עשינו טעות, ורואים את זה בנתוני התחלואה. אנחנו רואים שהיה זינוק של יותר מ-300% בתחלואה בקרב ילדים בחודש ספטמבר בהשוואה למה שקרה לפני פתיחת הלימודים. אז ברור שאי אפשר לפתוח את המערכת כמו שנפתחה בעבר. מה עושים? מי יושב וחושב על תוכנית הגיונית שלא תביא למצב שסוגרים אותה בעוד שבועיים מהיום, או בינואר, או בפברואר?
לא, אבל זה הדבר האחד שממשלת ישראל הייתה צריכה לעסוק בו בשלושה שבועות האחרונים מרגע שהכריזה על הסגר. באמת, זה
שלא לומר בשלושה חודשים האחרונים.
בשלושה חודשים האחרונים. באנגלית אומרים, you had only one thing. זה דבר אחד הם היו צריכים לעשות, לקבל את ההחלטה הזו. הם לא עשו את זה?
לא, הם בכלל היו בחופשת סוכות. רוב משרד החינוך היה בחופשת סוכות, גם רוב משרדי הממשלה בכלל לא פעלו. ואין כרגע תוכנית, גם אי אפשר בעצם להחליף את התוכנית הקודמת שגלנט הציג, שמדברת על לימודים בקפסולות רק מכיתות ג' עד י"ב. כלומר, אין כרגע תקציב בכלל לקפסולות בגנים או בכיתות א' וב', ויהיה מאוד מורכב לפתוח ככה את המערכת. מדובר פה על מיליון תלמידים רק בגנים ובמעונות שאמורים לעשות בבת אחת בשלב הראשון, וגלנט שואף להחזיר גם את המעונות, גם את הגנים, וגם את תלמידי א' עד ו'. כלומר, הוא מדבר על חזרה של 1.7 מיליון או 2 מיליון תלמידים בבת אחת.
רגע, אבל בתוכנית של גלנט, אותה תוכנית שקוראים לה לומדים בביטחון, ושהביאה להידבקות של 15,000 תלמידים ומורים בקורונה רק בספטמבר, אנחנו יודעים שגם אישרו לו קליטה של נדמה לי 10,000 תקנים חדשים של מורים.
נכון, אבל השתמשו בהם כדי לעזור לתלמידים בכיתות ג' וד' ולפצל אותם לקפסולות. אפשר אולי לעשות איזשהו שינוי ולפצל אותם בכיתות א' וב' ואיכשהו לעשות קפסולות גם באלף וב', אבל בשביל זה צריך עוד פעם לחשוב מה עושים, לשבת ותכנן את זה. אי אפשר פשוט לחזור על אותו טעות, אי אפשר להחזיר את הלימודים כמו שהם היו ועוד פעם לסגור אותם בעוד שבועיים. כל הלחץ הזה בציבור הוא מאוד מובן, כי גם לי שאני ואני גם רוצה שהם יחזרו ומודאג מהפערים שהם צוברים. אבל חייבים לעשות את זה בצורה חכמה, כי אחרת הם ייפגעו עוד יותר.
כן, אגב, יש חלוקה של הנדבקים במערכת החינוך לפי מוסדות חרדים ומוסדות לא חרדים, כי אנחנו יודעים שהתחלואה בחברה החרדית היא הרבה יותר גבוהה?
נכון, חצי מהנדבקים בקרב התלמידים הם חרדים. זה נתון מאוד, מאוד משמעותי. הבעיה היא שגם עכשיו אין שם כל כך אכיפה, ויש...
כן, במונחים יחסיים זה אפילו הרבה יותר דרמטי, כי אתה מדבר על 2.5 מיליון תלמידים,
50% מהתלמידים נדבקו, מהתלמידים החרדים נדבקו, אבל הם מייצגים רק 20% מערכת החינוך. עכשיו, יש פה איזשהו טיעון מוסרי שעולה, שחייבים לעזור ללימודים, כי פוגעים בתלמידים.
שזה דבר שהוא נכון ללא ספק, זאת אומרת, זה ברור שהתלמידים צוברים פיגור בלימודים שלהם.
כן, נכון. בהתחשב בשיעור התחלואה גבוה, בואו נציג תוכנית שתצמצם את הפגיעה בתלמידים, גם על זה לא חושבים. יש פה תוכנית למידה מרחוק שהיא לא כל כך אפקטיבית.
כן, וגם העובדה שמדברים על הגיל הרך, זה די ברור שמה שמכוונים אליו זה בעצם לסייע לשוק העבודה, לסייע להורים, לילדים צעירים, לחזור למקומות העבודה שלהם. ברגע שלא דואגים לכיתות היותר גבוהות, בעצם אומרים, הסיפור של הלמידה הוא משני, הוא לא המנה העיקרית של העסק הזה.
כן, נכון, כבר התרגלנו שהדיבור על המערכת כעל די סיפר לילדים, אבל בסדר, יש פה צרכים של שוק העבודה, אנחנו מבינים את הצורך, בינתיים שוק העבודה גם בסגר, אז אני חושב שיש עוד כמה ימים בשביל לתכנן משהו, איזשהו פתרון יצירתי שיאפשר גם לתמוך בהורים וגם לעזור לילדים ולשמור על תחלואה נמוכה.
מדוע לא לומדים ממה שנעשה בחוץ לארץ? הרי בניגוד לסגר הראשון, שבו היינו ראשונים וגם יצאנו ממנו ראשונים, בינתיים נצבר ניסיון בעולם. מדינות כאלה ואחרות ניסו פתיחת שנות לימודים בצורות כאלה ואחרות. יש מקומות שהצליחו יותר, יש מקומות שהצליחו פחות. אני לא רואה איזה שהם דיווחים על קטסטרופות במערכות החינוך באירופה המערבית. מה כל כך קשה ללכת ולחפש בעולם איפה זה נראה הכי פחות גרוע או לא רע, ופשוט לעשות ככה?
אז יש פה שני הבדלים בינינו לבין שאר העולם. קודם כל, הסיפור פה בכיתות היא מאוד גבוהה. היא הכי גבוהה ב-OECD. אז כל פתרון שעשו נגיד בדנמרק, ששם לומדים בקפסולות 10 תלמידים בכיתה, אי אפשר ליישם אותו בישראל. התנאים פה שונים. ההבדל הנוסף הוא שבעולם חשבו מה לעשות, ועשו את זה בהדרגה. פה לא הצגנו תוכנית מספיק טובה, ואז פתאום נהיה הלך הציבורי, ופשוט פתחנו, ואנחנו עומדים לעשות את זה עוד פעם.
כן. אגב, החשש הגדול הוא שבאמת אם פותחים את זה בלי תוכנית מספיק טובה, זה אומר פותחים ואז סוגרים בעוד חודש, ואז המשמעות היא שבעצם שנת הלימודים הזו, לפחות כל מה שעברנו עד עכשיו, יורד לתמיון. אין משמעות ללמידה של שבועיים, ואחר כך חודש ומשהו הפסקה.
נכון. גם תלמידים יחשפו סתם, גם הורים יחשפו סתם, ועדיין יש יתרון לתלמידים בסיכון, ואנחנו לא יודעים איך אפשר להחזיר אותם ללימודים במצב הזה. יש פה בעיה הרבה יותר עמוקה שצריך לפתור על איך תראה השנה הזאת, מה החומר של הבגרויות, מה החומר שילמדו בכיתות א' ב', על הדברים האלו צריכים כבר לעשות לדבר, היו צריכים לדבר עליהם כבר מזמן, אבל
כולנו היינו בחופש ועסקנו בהפגנות בבלפור ומחוץ לבלפור.
ליאור, תודה רבה.
תודה רבה ליאור.
תודה.
שלום לעדי דוברת.
שלום שלום.
כתבת שלנו לענייני כימונאות ושיווק, אז לפי המתווה של הממשלה, רשתות שיווק, קניונים, בתי קפה, לא ייפתחו לפני ה-15 בנובמבר, אבל מתברר שהם מתכוונים לצאת למרד, האומנם.
נכון מאוד, אנחנו בעצם כבר כמה זמן רואים מרד מתחת לפני השטח, מאז הסגר האחרון. בהתחלה ראינו את זה בדמות כל מיני חניות פרטיות שאמרו, אוקיי, אם נותר לנו נגיד למכור מזון ואנחנו למעשה חנות צעצועים, אז בואו נשים כמה לחמים בחוץ, אוקיי, ונפתח. וכל מיני טריקים כאלה ואחרים, בתי קפה שהם קראו לזה שמק, משלוח למרחק קצר, שבעצם מותר לך לתת משלוח במרחק של 7 מטרים. ואז התחילה לעלות מדרגה בימים האחרונים, כשבעצם נפתחה איזושהי קבוצה שמאגדת עשרות אלפי בעלי עסקים וקטנים, שהם אומרים, תחת בשם לא נהיה בסגר, שהחל מהיום אנחנו נפתח את העסקים שלנו. מדובר בקוסמטיקאיות, מספרות, עסקים עם עובדים של עד 10 עובדים, ובעצם היום הייתה עליית המדרגה המעניינת ביותר לדעתי, של המרד, שלקחה אותו לשלב אחר, כי התאגדות רשתות המסחר, האופנה והסעדה, שהיא מונה בערך 400 רשתות, שאני מדברת על קסטרו, פוקס, רנואר, קפה קפה וכו וכו.
שמפעילים יחד 18,000 חנויות.
נכון, הם בעצם אמרו, מראשון הבא, אנחנו פותחים את החנויות ואת המסעדות ואת בתי קפה ולא מעניין אותנו כלום.
השאלה אבל אם זה רק מה שנקרא מאיימים כדי שהממשלה ככה קצת תחזור בה, או שבאמת הם מתכוונים לפתוח ולקחת גם בחשבון את האפשרות שהם יקבלו קנסות.
זה בדיוק העניין, יש פיקוח, יש משטרה, המשטרה נותנת קנסות לאנשים ברחוב על אי עטיית מסכה, יהיה להם קל מאוד להגיע לכל החנויות של פוקס או קפה קפה או H&M, לראות שזה פתוח ומיד לשים שם קנס.
נכון,
ולממשלה גם יהיה קל לבוא ולהגדיל את הקנס.
שגם הקניונים הולכים לשתף איתם פעולה ולהיות חלק ממפגש הזום שהם יעשו ביום רביעי ובו הם יסבירו איך זה הולך לעבוד. אז קשה מאוד לדעת אם באמת זה עשיית שרירים או שבאמת יש פה משהו אמיתי. הם טוענים שהמצוקה היא אמיתית, בניגוד למה שראינו בדוחות לרבעון השני של החברות הגדולות, ושהם הולכים על זה בכל הכוח. כמובן שיש פה גם עניין של הפעלת לחץ. ויכול להיות שזה יעבוד להם, אתה יודע, אתם יודעים, הם ראו בעצם איך שהמסעדות וכל הפעימקונות וכל מיני קבוצות כוח אחרות שהפעילו לחץ והתמרדו, בסוף הממשלה התקפלה ונתנה להם לעשות את מה שהם רוצים.
כן, אבל המרד שאת מדברת...
גם אם זה לא יביא להם להיות יום ראשון הבא, אז בטח זה יקדם אותם מה-15 בנובמבר.
אז אנחנו יודעים שגם בממשלה בעצם יש חילוקי דעות, ושר האוצר ישראל כץ וכחול לבן מנסים להוביל איזושהי החלטה קצת יותר רכה, שבעצם תאפשר גם לעסקים שאין בהם קבלת קהל והתקבלת, התקהלות, להתחיל לפעול כבר מעכשיו ולא לחכות עם זה למתווה של הממשלה. אותם עסקים קטנים שמורדים כבר עכשיו, הם עסקים מקבלי קהל או לא מקבלי קהל?
אם הם רשתות שיווק
ו... לא מדבר על רשתות השיווק. רשתות שיווק זה שבוע הבא. לא, זה יהיה בשבוע הבא. אני מדבר על מי שכבר עכשיו, אותם חנות צעצועים קטנה שמתחזה למשהו אחר.
בדיוק, יש חנויות צעצועים, כמעט כל חנויות הצעצועים שאני ראיתי פתוחות. יש הרבה מאוד חנויות, חנויות אופנה אני מודה שפחות, אבל כן אנחנו מדברים גם על עסקים של מקבלים קהל, מוצרים לבית, מתנות, אבל באמת לא הרשתות. הרשתות עד כה אמרו, אנחנו חברות גדולות, שמורות חוק, חלקנו חברות ציבוריות, ולא עשו את הצד הזה שעליו הם הודיעו היום. כלומר, מה שראינו עד עכשיו זה כן עסקים מקבלי קהל, אבל אותם עסקים פרטיים שיש להם מעצים חנות, שתיים, ובאמת לא יכולים יותר להישאר סגורים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית. את מצטטת את אבי שומר, שהוא מבעלי רשת צומת ספרים, והוא אומר שאת הדבר הבא, אם היה סגר הרמטי, איש לא היה מדבר על פתיחה בניגוד להנחיות, אבל זה סגר פוליטי. עכשיו, אנשי עסקים שמדברים על פוליטיקה, ובאיזשהו מקום יוצאים נגד הממשלה והשלטונות, בטח במדינה שמאוימת להפוך לטוטליטרית בצורה כזאת או אחרת, זה דבר די יוצא דופן. את צופה שעוד אנשי עסקים יבואו ויצביעו על בוא נגיד על הרובד הפוליטי של הסגר הזה, ואז בעצם לא רק שיהיה מחאה ברחוב, יש בעצם מחאה פוליטית של בעלי חנויות.
זאת באמת נקודה מעניין, כי עד עכשיו בעצם בעלי עסקים פחדו להגיד, גם עם הדעות שלהם היו נגיד הממשלה, הם לא רצו להצטייר, באמת להתעמד לצד אחד.
נו, בוודאי.
ולאבד לקוחות מהצד השני.
בוודאי.
ופה אנחנו רואים באמת איזושהי התרת רסן, וזה מראה עד כמה חוסר האמון אולי גדול.
אולי בסיבה פשוטה, שזה לא באמת פוליטיקה, זה לא קווי 67, זה לא בית משפט עליון, זה לא הדתה או השמה דתה, זה פשוט השאלה אם אני יכול להתפרנס או לא יכול להתפרנס. ופה באמת, אין הבדלים פוליטיים.
ברגע שנוגעים להם בכיס, ונוגעים להם בכסף, ומאיימים על הקיום שלהם, אז כנראה ש... כל המחסומים יורדים.
כן, והם גם מזהים, אני חושב, את החולשה של הממשלה, את הפערים בתוכה, את הבלבול, ואת העובדה שגם הם יודעים להיכנע לקבוצות לחץ כשצריך.
השאלה הפוליטית, אם אבי שומר כזה בצומת ספרים אומר שזה סגר פוליטי, אז הוא מבקר את ראש הממשלה, הוא מבקר את הליכוד, הוא מסתכן בזה שמירי רגב תקרא ויאיר נתניהו יקראו הערב לציבור לא לקנות ספרים מצומת ספרים. את יודעת, פעם מייקל ג'ורדן, שחקן כדורסל ידוע, אמר, כששאלו אותו למה הוא לא יותר מעורב פוליטית, אז בענייני גזע, שחורים לבנים, וכן הלאה, הוא אמר, גם רפובליקאים קונים נעלי ספורט. במובן הזה, זאת אומרת, אתה לא רוצה ללכת ולהכעיס, לא יודע מה, חצי מהעם. זה שהם מוכנים לעשות את זה, זה בכל אופן משהו יוצא דופן.
נכון, ויכול להיות שזאת גם פליטת פשו להתחרט עליה היום בערב, כשנתניהו יצא נגדו משהו. כן. ואז נשמע אותו אומר פתאום דברים פחות חמורים, ושהוא לא הובן, כמו שראינו את זה דמויות אחרות,
לאו
דווקא בעולם העסקי.
הימור שלי, זה לא ילך למקומות האלה, מסיבה נורא פשוטה. זה באמת מאבק על פרנסה, אין פה שום אמירה פוליטית של ממש, וכשאתה רואה פוליטיקאים מזגזגים, או שמקבלים החלטות בעייתיות, אז די ברור שיבואו אנשים ויגידו, תשמע, כל מה שאני רוצה זה להתפרנס. אני חושב שיש סיכוי גדול מאוד שהפעלת הלחץ הזו על הממשלה, דווקא תועיל להם, ומשהו בהנחיות ירוקח.
כן, מצד אחד. מצד שני, זה מפחיד מה שאתה אומר, מכיוון שהתקלה הגדולה שקרתה לנו אחרי הסגר הראשון, שזה בסוף בגלל הלחצים האלה, זה נפתח, הכלכלה נפתחה מהר מדי, וגרמה בדיעבד לגל השני הגרוע יותר. כאן הפעם, שבוע שעבר, שמה הממשלה ושמו כל הגורמים המקצועיים, החל ממכון ויצמן, דרך משרד הבריאות, דרך משרד האוצר, דרך האוניברסיטה העברית, אנחנו תכף נדבר עם מישהו משם, שמו מתווה שהוא מדעי וכמותי. זאת אומרת, כשנגיע למספר חולים ונדבקים וחולים קשה כזה, נעשה את זה וכן הלאה, ולא כתוצאה מכל המשחקים והלחצים הפוליטיים האלה. עכשיו, ברגע שיתחילו את זה וזה יתחיל להתמסמס, אז עוד פעם הנוסחה המדעית תתבדר לה ותיעלם, ושוב אנחנו בסופו של דבר ניפגע מזה כולנו.
אני לא בטוחה שאתה צודק מהבחינה הזאת, שבאמת עד עכשיו לא הוכיחו שיש איזושהי בעיה לפתוח עסקים קטנים באמת שלא מקבלים קהל, או שנכנסת לקוחה אחת או לקוח אחד לחנות, ובאמת ראו שעשו את זה מטעמים שהם לכאורה פוליטיים או לא פוליטיים, אבל לא לגמרי בריאותיים.
אם אתה תאשר לבתי קפה להיות רק בחוץ במרחק של 2 מטר וכן הלאה, יבואו מיד אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, בעלי אולמות החתונה, ויש להם קשרים פוליטיים במרכז הליכוד, אנחנו כבר למדנו את זה, ויבקשו גם כן.
אבל יש הבדל בין אולם חתונות לחנות קטנה.
אז הם יציעו מתווה שכולם יהיו מרוחקים אחד מהשני, אבל בפועל זה לא יקרה. זאת אומרת, יהיו חתונות.
אני חושבת שברגע שהם רואים שאין היגיון, ושההחלטות לא מתקבלות בצורה הגיונית, ובצורה באמת מדודה, ושמסתמכת על, על בדיקות נכונות, אז בעצם נרגישים שנעשה להם עוול, ויש אנרכיה. בכל זאת, לא ראינו את ההתמרדות הזאת בגל הראשון. בגל הראשון, בסגר הראשון, אמרו לכולם לסגור, הם סגרו וסבלו. אבל ברגע שהם רואים שאין היגיון בהחלטות, שלא נותנים לקבל לעסק שאין בו קבלת קהל לעבוד, כל מיני דברים כאלה, מצד שני כן נותנים לבתי כנסת להיות פתוחים עם 10 אנשים, כל מיני דברים כאלה, הם בעצם, זה גורם להם להרגיש שלא מתחשבים בהם, שאין היגיון, שהכל פוליטי, ואז הם מתמרדים ויש אנרכיה. לדעתי זה דווקא אם יראו שיש היגיון ויש שיקשיבו נגיד לפרויקטור לגמזו, אז דווקא אנחנו נראה
הענות
הרבה יותר גדולה של עסקים.
זה נכון, אבל צריך תמיד לזכור שההיגיון של אדם מאוד מאוד קשור לכיסא הכלכלי שבו הוא יושב. איכשהו הוא תמיד מצליח להשתכנע שאצלו, כשזה הפרנסה שלו, אז ההיגיון עובד לטובתו.
כן.
אבל יש גם את העדת הציבור, ואם הם יפתחו בלי היגיון, הם יעדו את העדת הציבור ואת הלקוחות שלהם. ועכשיו הציבור איתם.
יפה. עדי דוברת, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
עד כאן אינטרסנטים להיום, תודה רבה איתן אבריאל, תודה רבה למאיה בניסן
ודן
ברומר, נפגש מחר,
להתראות.